כן, אנחנו סיימנו, שעה טובה, את פרק, את פסקה א' בפרק ב', הדרכת השכל והרצון בפנים ובחוץ, בפרט ובכלל. סיימנו את זה, אנחנו נתחיל פסקה ב' היום, שקרויה בכל דרכיך, דעיהו. כן, הפסקה הזו היא בעצם מדריכה אותנו איך לחולל את הפלא הגדול. תקורא לזה אפילו נס. לחבר בין רצון עליון, בין רצונו של השם יתברך, לבין מעשי היומיום שלנו. למעשים הפעוטים שלנו, מעשים הפשוטים, הקטנים, זוטות של היומיום. המעשים הקיומיים שלנו, שלא פעם נדמים בעינינו כמו, הייתי אומר, פרוטות, נחושת, אולי אפילו חתיכות חרס, שמה כבר יש לצפות ממעשים כאלו? מה כבר יש לצפות מהגירות שאני מגרד בראש? מה כבר יש לצפות מהזזת כיסא? מה יש לצפות מהזזת שולחן מפינה לפינה, מסגיר הדלת? לא צריך לעשות עניין מהפעולות האלו. אין גם לצפות או לקוות שהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם בכבודו ובעצמו, עם כל אינסופיותו, יתגלה בתוך פעולות פשוטות כאלו. זה גורלם של הפעולות האלו, להיות פעולות פשוטות, חסרות ערך, או לכל יותר, ערך שימושי. סוגרים דלת, סוגרים דלת. שנגע רגע, איך סוגרים? סוגרים. הכניס בזה כל מיני כוונות וכן הלאה. זה גורלם של המעשים הקטנים, כך חושב האדם הקטן. גורלם של המעשים הקטנים להיות מעשים קטנים ותו לא. אנחנו לא מצפים מהם לתקן עולם מלכות שדי, לא מצפים מהם מאותם מעשים להיות בבחינה של משכן. ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. אפשר לצפות ממעשים שהם יותר גדולים. אדם מתעטף בטלית, אדם מניח תפילין, אדם מתפלל. זה כבר פנייה ישירה לשם יתברך. שם ודאי וודאי. שיש מקום לשבור את הראש ולחשוב כיצד תפילה צריכה להיראות, כי סוף סוף זה דיבור ישיר מול השם, אולי גם לימוד תורה, אולי גם פעולות גדולות ונשגבות בערכם, אולי יותר ברור לנו שריבונו של עולם יש לו איזשהו ציפייה או חפץ או איזשהו רצון שנעשה אותם באופן מסוים ולא באופן אחר. אבל בכל דרך הדי הוא מכל דרך ודרך, בכל דבר ודבר שאדם עושה אותו, גם הדברים הקטנים, ארץ לא תחסר כל בה, אפילו פלפלין, כן? הקדוש ברוך הוא מרעיף את הטובה על ארץ ישראל, עד כדי כך שלא חסר בדבר, אפילו הדברים הקטנים ויותר, גם זה נכלל בכלל החסד של הקדוש ברוך הוא, להגיד שאפילו הדברים הקטנים האלו, הקטני קטנים, הקדוש ברוך הוא מתעניין בהם, ויש לו העדפה שנעשה אותם ככה ולא אחרת, ועל כל דבר יש שולחן ארוך שלם, זה לא נראה לנו. זה במחשבה האנושית הרגילה לא נתפס. פסגת האמונה היא באמת להאמין ולקבל את העובדה הזו, את ההדרכה האמונית הזו, שריבונו שלה מתגלה בכל, בכל ממש. ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. זו הייתה תמיעתו של משה רבינו, זו הייתה גם תמיעתו של שלמה המלך, בשעה שכל אחד מהם עסק בהקמת המשכן. אין שמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה, כך אמר שלמה המלך, כן, איך יכול להיות שאת ייכנס לתוך הבית של אבנים ועצים? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כשמשה רבינו טען את הטענה הזו, אמר לו משה רבינו, הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אמר לו, לא, לא כפי שאתה חושב. אלא תעשה לי 20 קרשים בצפון, 20 קרשים בדרום, וכו' וכו', ואני בא ומשרה שכינתי בתוכם. כן? סוד עצום. זה עניינה של הפסקה הזו, לרומם את ההכרה שלנו, על מנת שנוכל באמת להרגיש שאנחנו חיים חיים יותר משמעותיים, ולא מונעים מאיזשהו כוח הישרדותי, מכני, שבעצם גורם לנו לעשות פעולות מבלי להבין את דרכם, מבלי להבין שבעצם כל פעולה ופעולה כזו זה נפקמינה להתגלות אלוקית עצומה. בכל דרכיך דאר. כן? החיבור בין ההוא לבין הדרכים שלך. כן, אתה הקטן. אתה היתוש, אתה הנברא, טיפה סרוכה, מאין באת ולאן אתה הולך. כן. בכל דרכיך, בדרכים שלך, במוח שלך, בלב שלך, עם המידות שלך, דאר. דע אותו. גלה אותו בתוך מציאות חייך. לא משנה איפה אתה נמצא, אם אתה בצינוק, כשאתה חופשי, לא משנה. בכל דרכיך, דאר. ולעצור. כמובן שרק להאמין בדבר הזה, זה כבר מרומם את ערך החיים, כבר נותן הרגשה נפלאה. אדם יכול ללכת לדרכו בהרגשה שהחיים הם לא סתם. כן? יש להם ערך נשגב, יש תקווה, יש ציפייה עמוקה, כי לישועתך קיווינו וציפינו כל יום, לישועתך. גם שתושיע אותנו וגם שאנחנו נושיע אותך. כי בזה שאנחנו בעצם נותנים ערך עמוק למעשינו, אנחנו גם מושיעים את הקדוש ברוך הוא כביכול. אנחנו מגלים אותו. אנחנו פותחים לו פתח להתגלות בתוך המציאות, דרך המעשים שלנו. כן? אז אנחנו גם משאים אותו. כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. גם הקדוש ברוך הוא משאיר אותו, וגם הוא משאיר את הקדוש ברוך הוא. כי נקודת המפגש הזו בין המשכן לבין השוכן, היא בעצם ישועה כפולה. ישועה גם לבעל המשכן. כן? לעושה המעשה. לאותו אדם שכרגע אוכל, והוא מכוון לעשות את הפעולה לשם שמיים, ודאי שהוא נושע, הוא נושע מידי יצרו, ודאי שהוא נושע מידי יצרו, היצר כבר לא יכול להפך בו כל היום, מכיוון שהוא שייך לרשות גבוה, אבל הוא גם מושיע כביכול את הקדוש ברוך הוא, נו עוז לאלוקי, על ישראל גב אותו. הישועה היא כפולה, בכל דרכך דאר. צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא, הבקשה, כן? את שאהבה נפשי, סובבה בשווקים, הבקשה. צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא, צריך למשוך אותו ולהמשיך אותו אל תוך חיינו. זה נקרא לבקש. צריך לבקש, כן? בקשו פניי. נכון שצריך לבקש. כי באופן טבעי, אדם לא עושה את הפעולות שלו, באופן טבעי, אדם לא עושה את הפעולות לשם שמיים. באופן טבעי זה נכון. אם אנחנו שואלים את עצמנו, מה באמת העשייה האוטומטית שלנו, העשייה המורגלת שלנו, ודאי זה לא השם שמיים. מי בכלל חושב על השם שמיים? כדי שיכנס לנו בראש בכלל, אהב המין הזו של שם שמיים, אנחנו צריכים לעבוד קשה, אנחנו צריכים לעצור את שטף החיים, לקחת אוויר עמוק עמוק, להירגע ולהגיד, רגע, יש משהו כזה שנקרא לשם שמיים. לשם מה אני עושה את הפעולה שאני עושה עכשיו? לאן אני רץ? מה אני פועל? אדם צריך לעצור. נכון. לפעמים צריך לעצור את המכונית שלו ממהירות של 200 קילומטר לשעה למהירות של קילומטר לשעה, כדי שיוכל לחשוב בתבונה. לפעמים צריך לעצור את שטף החיים. כן? צריך להשקיע הרבה מאמץ כדי לעצור את שטף החיים ולשאול את עצמי, מה אני עושה? למה אני עושה? כמה, מי, איפה, איך, מתי, שכל השאלות האלה הן שאלות התנאי ההכרחיות, כדי שאדם יכול ליצור את המהפך, שמי לגרמי לשם שמיים, לעצמו, מי לעצמו, כן, לשם שמיים. צריך לעשות פעולה של העתת הקצב. זה לא קל. אבל צריך לבקש. צריך לבקש. צריך להתפלל לזה. צריך להתאמץ, לעשות פעולות בחיריות מכוונות, לבקש בריבונו של עולם שיעזור לנו. ליישב את דעתנו, ונוח מצא חן, להגיע למצב של נוח, של יישוב הדעת, של מתינות. כשאדם ישאל את עצמו את השאלה הפשוטה, למה אני עושה את מה שאני עושה? ושמה אני יושב כאן כרגע על הקתדרה הזו? מה אני עושה כאן? אבל זה לא דבר פשוט. בסדר. יום ראשון בבוקר, 10, שיעור. 11, לא. 12. רגע. איפה קו חומתים? איפה התבלין של שם שמיים? תצרף איזשהו כוונה למעשה שלך. תגיד משהו, אתה יודע מה? אני עכשיו יושב כאן כדי לעסוק לתורת השם, ולהכיר את רצונו. ואני יושב כאן, במקרה על הכיסא הזה, וניתנה לי הזכות לבוא ולומר את הדברים לפני קהל תלמידים. אולי לגמול חסד, לעזור, לשתף מניסיוני, מהבנות... לא יודע, אני צריך להגיד משהו לעצמי. כדי שמעשה זה לא ימעשה ריקני, שלא יהיה טרף קל לאגו, שלא יהיה טרף קל לכוחות הנמוכים שבאדם, של אני ואפסי עוד, של גאווה, של כבוד, של סתמיות, יתראו סתם, חוזר על עצמו כל שבוע, סתם כזה, סתם, סתמיות, גאווה, פחדים, כל מיני, יכולת להתפתח, כשלא נוטעים את הכוונה הנכונה במעשים, יכולים להתפתח תופעות נפשיות שונות, מרדיפת כבוד, דרך סתמיות ועד פחדים. אני יכול אפילו לפחד מעצם העובדה שאני יושב כאן כרגע. אפשר להכריח את זה, פשוט לפחד. יש סיבה טובה לפחד, אם אני מפרש את הפעולה שאני עושה כרגע בצורה לא נכונה. אומן שעומד על הבמה, הרבה פעמים מפחד מהקהל. הוא חושב שעכשיו זה מבחן לכבוד האישי שלו. אבל אם הוא היה מתאין את עצמו במחשבה אחרת, לעשות טוב לבריאות, הוא היה מלא שמחה. הוא היה משחרר את מה שהוא יודע בצורה נהדרת, ולא כל הזמן, בפחד, מה יגידו בקורות. הרבה פעמים פחדים, הם נובעים כתוצאה, מכוונה לא נכונה. פחדו חטאים בציון. פחד וחטא זה הולך ביחד. אז אני לא יכול לסתם לא לעשות את הפעולות האלו. בלי לשאול את השאלה הזו. זה אמור לגבי כל דבר ודבר שאדם עושה. אבל צריך לבקש. צריך לעצור ולשאול. צריך לבקש. צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא. בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם. כן? בתוך הדרכים פירוש הדבר זה ממש בתוך העשייה, בלב העשייה. זה נקרא בתוך הדרכים. לא מסביב, ברעיונות יפים, כן? לא מסביב, באיזה מין דברים כלליים כאלו. בתוך העשייה, כמו שהרב יסביר לנו במשך, בתוך העשייה ממש, בעומק הפעולה. מקום אחר הרב אומר, כמו רופא, שהוא מתייחס בדקדקנות למצבו של החולה. לא רק מנחם אותו, יהיה בסדר, לא. עכשיו הוא מתעסק איתו. הוא תופר, אז הוא תופר את גופו בתפירות עדינות, ומתייחס לכל מילימטר בגופו. הוא מתהלך איתו בדקדקנות עצומה. ולא רק מסביב, כן? באיזה אמירות כלליות, באיזה נחמות כאלה ואחרות, באיזה ליטופים וידודים, לא. ממש בפרטי פרטים. זה מה שהתפלא אגב בלעם, כאשר הוא רואה. אין, מה אומר שמה? מי מנה רובה? אפר, מי מנה אפר יעקב? כמה מצוות יש לאלו באפר? יש לנו מצוות באפר, מצוות שנוגעות לקרקע, לקרקע המציאות. פרטי פרטים בתוך השולחן ערוך, מה זה? אומות העולם לא מבינים דברים כאלה בכלל. אצלם זה הכל כללי, הללויה. זה תורת הלב, מה שנקרא. אבל אין משפטים. משפטים בעל ידעו. בכל דרכי ידעו, זה בתוך הדרכים. זה בכל פרט ופרט של מה שאתה עושה. זה בצורה שאתה אוחז את ההגה, זה בצורה שאתה לוחץ על הגז, בצורה שאתה לוחץ על הברקס ועל הקלאץ', אם יש רכב אוטומטי או ידני, לא משנה. זה איך שאתה משקיף על הכביש ומביט ימין ושמאל. אתה צריך פשוט לראות בכל פעולה ופעולה הזדמנות לקדש את שמו יתברך. זה לא שהוא שולט רק בדברים מסוימים, ודברים אחרים הם הפקר. לא. מי מנה אפר יעקב? כמה מצוות יש לאלו באפר? נגיד כך. בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם. והרב מביא כאן כמה דוגמאות. דוגמה. כשהוא עוסק בתפילה, אז יבקש את הקדוש ברוך הוא בהבנת ענייני תפילתו וכוונה רצויה באמונת הלב באותם העניינים של תפילתו. זאת אומרת, יש פעולה מלמטה, זה פעולת התפילה שלנו. פעולת התפילה הזו היא חייבת להיות, זה כלי, התפילה שלנו זה כלי, זה פנייה. אתה פונה למלך, אבל איך אתה פונה אליו? הפנייה צריכה להיות כלי שבתוכו ייכנס המענה האלוקי. איך צריך להיות בנוי הכלי הזה? מה תנאי היסוד שלו כדי שבאמת יתרחש מפגש בין המתפלל לבין מישהו פונה אליו? לא צריך הרבה אגב. הרב אומר שלושה דברים. שלושה דברים. הבנת שני דברים. שניים, לא יותר. א', הבנת ענייני תפילתו. מה אתה בעצם אומר? מה זה אתה חונן לאדם דעת? מה זה? הבנת ענייני תפילתו. וכוונה רצויה באמונת הלב, באותם עניינים של תפילתו. זאת אומרת, אתה צריך להבין בשכלך מה פירוש המילים, ולבך צריך להיות פתוח ולהאמין ולהרגיש שאתה פונה באמת למי שיש בידו את החוכמה. שני דברים. תבין את המילים שאתה אומר, והבנת המילים הם יהיו הבסיס ללב כדי להיפתח לתוכנם של המילים. אתה חונה לאדם דעת. פירוש, אתה נותן במתנת חינם דעת. השכל מבין את הפירוש, אתה חונה לאדם דעת, והלב מתפעל. זה מה שקורה בדרך כלל. שאנחנו שומעים ומבינים מה שאומרים לנו, הלב מתעורר לקראת המשמעות של הדברים. מי שרוצה למכור לי דירה, אז הוא מסביר לי, תראה, הדירה הזו יש לה קו וקר כיווני אוויר. היא נמצאת ליד הים. אני שומע, מבין מה הוא אומר, והלב שלי מתעורר לקנות. אז אני אומר, תביא, תביא, אני רוצה לקנות את הדירה. אני באמת רוצה לקנות אותה. זאת אומרת, יש פה הבנת ענייני התפילה ואמונת הלב, שני דברים. אבל אם אתה לא מבין את המילים של התפילה, אתה לא יודע מה זה, אתה חונה אדם דעת. אין ללב על מה להתבסס, מה שנקרא, כדברי הספר החתום. הדברים חתומים ונעולים בפניך, אין יכולת להתפעל. אתה לא יודע, הלב שלך לא יודע למה להתחבר ולהידבק. הוא לא יודע. חייבים איזושהי הבנה בסיסית, מינימלית. אגב, לא צריך הבנה חודרת. לפעמים מספיק הבנה אפילו שטחית. סופר על איזה חסיד פשוט, עממי, שהוא אמר שלא עשה ניגוי. אז הוא לא הבין את, לא, לא הבין את הברכה הזו, כמו שמבין אותה הרב קוק, כן, לעומקו מקי וכו'. שלא עשה ניגוי. בסדר. רק על הדבר הזה הוא כבר שמח כל היום. זה כבר הייתה סיבה טובה ללב שלו לשמוח כל היום. עצם עובדה שלא עשה ניגוי. כן. הידיעות שלו, של מה זה גוי, מה זה ישראל, הספיקו לה. כדי לשמוח שמחה גדולה שלא עשה אותו גוי. אז הוא שמח כל היום כולו. מה הוא כבר ידע? הרבה מכם. מה הוא כבר ידע? הוא חכם גדול. אבל זה הספיק לו. אבל צריך את המינימום. מינימום של מינימום. זאת אומרת, כאשר האדם כן מצידו מכין את ההכנות האלו, הבנת ענייני התפילה וכוונת הלב, או, אז כבר יש סיכוי להתחבות. כשהוא עוסק בתפילה, אז יבקש את הקדוש ברוך הוא בהבנת ענייני תפילתו. וכוונה רצויה באמונת הלב באותם העניינים של, העניינים של תפילתו. ולא יבקש את הידיעה בשעה היא בעניינים אחרים. כי כיוון שהוא עוסק בעבודה זו, הקדוש ברוך הוא כביכול שורה מצידו, מצידו התברך, בזו העבודה. דווקא. ובה ימצאנה ולא במקום אחר. זאת אומרת, תשקיע כרגע את כל כוחך, את כל כוחות הנפש שלך, רק בשני הדברים שאותם אמרנו. הבנת המילים וכוונת הלב. ואל תיתן לשום כוח בנפש ללכת לכיוון אחר כרגע. אל תחשוב לא על זה ולא על זה ולא על זה. כי בפעולת התפילה יש די חשיבות. כדי שכל כוחות הנפש שלך כרגע יגויסו, כדי שאתה תכין את הכלי של התפילה בצורה שלמה. מה שנקרא, ואני תפילה. עכשיו אני תפילה. שאני מתפלל, איך קוראים לי? קוראים לי תפילה. שאני עושה פעולה אחרת, איך קוראים לי? לפי הפעולה שאותה אני עושה. כך גם אצל המלאכים. שהמלאכים קרויים על פי השליחות שלהם. כאשר הם עושים שליחות של אש, איך קוראים להם? אש. שהם עושים שליחות של מים, איך קוראים להם? מים. הם מרוכזים בריכוז מוחלט הפעולה שאתם עושים. למה? כי הם מבינים או לא מבינים, הם בנויים כך להרגיש שהפעולה שהם עושים זה בשליחותו יתברך. כלומר, אם אני מבין שהתפילה שלי היא בעצם כדי לגלות את רצונו, אז ודאי שהתפילה שלי תהיה בריכוז מוחלט. אבל אם התפילה שלי היא לא מעלה ולא מרידה מבחינת ההתחברות עם הקדש ברוך הוא, מה שקרוי צפצוף הזרזיר, אז מה אני צריך להשקיע את כל הכוחות שמה? לא חבל? אני יכול 98% מהכוחות להפנות למקום אחר. יכול לחשוב על דברים אחרים עכשיו. יש דברים שלא סיימתי, שלא ביררתי, שלא עשיתי עדיין. אני יכול לחשוב עליהם. אין שום בעיה. אבל למה אני עכשיו לרכז את כל הכוחות כאן? מה כבר יצא מכל הסיפור הזה? מה אני כבר מצפה מכל זה? תפילה. מה זה בדיוק תפילה? מי המציא את התפילה? למי זה מועיל? מה זה עוזר? יותר אתה הולכת לפסיכולוג שלי מאשר להתפלל לקדש ברוך הוא. אז למה שאני אשקיע בזה יותר מעצם עמידת הגוף בתפילה ותו לא? אז אני אעמוד וכן, גם כן, מתנדנד מצד לצד, יזוז מכאן לשם וחוסר מנוחה. אבל מה יש לי להשקיע בזה? זה מניה גרועה. פשוט חבל להשקיע בה אפילו פרוטה אחת. כדאי לסגור את העסק הזה בכלל. אז ודאי שהרבה מכוחות הנפש פשוט ילכו להם לכיוונים אחרים ויתרוצו בכל הכיוונים. דברים שיותר חשובים בעיניי, שאני יכול להרוויח מהם יותר. אבל אם אני מבין את המשמעות של תפילה, מה אני אמור לזכות בזה? מה העולם יכול לזכות בזה? מהו התיקון העצוב שנעשה לידי התפילה לנפשי, לסביבתי, לעולם כולו? אני יודע שאני הרבה יותר מרוכז בפירוש הבנת המילים ובכוונת הלב. ולא יעסוק באותו הזמן בדברים אחרים. כאשר המלאך בא לבשר את בשורת הנזירות על שמשון, אז אבא של שמשון, מנוח, הוא רוצה לכבד את המלאך, אז הוא שואל אותו מה שמו. אז אומר לו המלאך, למה אתה שואל שמי? והוא פלאי, והוא פלי. מה זה והוא פלי? ששמותינו, הוא אומר רש"י, משתנים לפי השליחויות שלנו. אתה שואל אותי מה השם שלי? השם שלי עכשיו הוא לפי השליחות שאני עושה. יכול להיות שמחר כבר השם שלי ישתנה, כי אני עושה שליחות אחרת. אבל זה לימוד גדול. אז בסדר, אנחנו בני אדם ולא מלאכים. אנחנו בני אדם ולא מלאכים. אבל צריך להשתדל ולהתרגל, לפתח את ההבנה הזו, שאנחנו בעצם עסוקים במלאכתו של הקדוש ברוך הוא. ממש מלאכתו של הקדוש, כל פעולה ופעולה, נפקא מינה לגילוי עליון. ולא יבקש את הידיעה בשעה היא בעניינים אחרים. כי כיוון שהוא עוסק בעבודה זו, מכיוון שכרגע הגיעה שעתה של התפילה, בין אם זה תפילת הציבור שיש לו זמן קבוע, בין אם זה תפילת היחיד, למה שני, שהוא קובע לו מתי להתפלל, מכיוון שהוא עוסק בעבודה זו, כרגע מצד הנפש, הנפש רוצה להביע את עצמה בתפילה, הקדוש ברוך הוא כביכול שורה מצידו בזו עבודה, כאילו הקדוש ברוך הוא מניח הכל, עכשיו לא צריך להניח הכל ולהתעלם מאנשים אחרים, הקדוש ברוך הוא יכול להתייחס לכל מציאותו, כן, בכל רגע נתון, אבל כרגע הוא איתך. כרגע הוא מצפה לתפילתך. כרגע הוא מצפה לכלי שאתה תגיש לו כדי שיוכל להתגלות בתוכו, כדי שתוכל להיווצר הדבקות המופלאה בינך לבין ריבונו של עולם. דרך התפילה. אתה חונה אדם די. הוא מלמד לנוש בינה. אם תבין מה אתה אומר ותתכוון בכוונת הלב למה שאתה אומר, ריבונו של עולם ממהר לתת לך דעת. ריבונו של עולם ייתן לך להרגיש את הדבקות שאדם דבק כאשר הוא מכוון באמת למי שהדעת שלו. אתה תרגיש את הדבקות הזאת, אתה תרגיש את הביטחון, אתה תרגיש את קרבת אלוקים כתוצאה מן התפילה הזו. כי אתה מתייחס אליו כאל מציאות קיימת. אתה פונה אליו. החנונים ידבר רעש. אתה מדבר אליו, אתה פונה אליו, הוא קיים מבחינתך. אז הקיימות הזו, היא גורמת להתחברות, לדבקות. זה ודאי. כאילו הקדוש ברוך שם, הוא מצידו מתגלה ושורה בזו העבודה. אל תרוץ לשום מקום אחר. הוא כאן כרגע נמצא. הוא פה איתך בתפילה. בזו העבודה, ולא בעניינים אחרים. דבר ביתו מה טוב. בא ימצאנה ולא במקום אחר. זה לגבי התפילה. וכשהוא עוסק בתורה, ידע שימצא את הקדוש ברוך הוא, בהיותו מעמיק, הוא מעיין להבין דבר על בוריו, ולזכור ולשנן היטב. ובזה הוא יודע אותו ידבר בתורתו, ולא באופן אחר. כי בשעה זו, הוא מתגלה בעבודה זו. אז שאדם לומד תורה, מה הוא צריך לעשות כדי להיפגש עם הקדוש ברוך הוא בתוך לימודו? מהי הכוונה? מהי הדאהו? מהו הדאהו? איך ריבונו של עולם רוצה שנדע אותו בשעה שאנחנו לומדים תורה? גם פה יש שלוש פעולות. כן? בהיותו מעמיק ומעיין להבין דבר על בוריו. הבנה. מה כתוב כאן? ולזכור, לזכור את מה שאתה לומד, ולשנן היטב. כן? השינון זה בשביל חידוש שיתחדש. כלומר, לימוד ראשוני, זכירת הלימוד הראשוני, וחזרה על הלימוד, זה נקרא השינון, כדי להשיג עומקים נוספים. כך יודעים את ריבונו של עולם בלימוד. כן? מבינים את רצונו, זה נקרא להבין, זוכרים את רצונו, זוכרים את מה שהבנו, וחוזרים ללימוד להעמיק בו, כי אנחנו יודעים שיש אין ספור רבדים בתוך התורה. וכיוון שהוא מתגלה בתורה, ודאי שיש ערך וחשיבות לכל חזרה וחזרה. הפוך בה והפוך בה וכולי בה. צורת יחס כזו ללימוד היא מכוונת או מכוונת לדעת אותו יתברך בלימוד. לא זה בלימוד. כן? לזכור ושנה היטב. כן, להבין דבר על בוריו ולזכור ושנה היטב. כן? לימוד כזה ממילא גורם לאדם שמחה. גורם לו שמחה. גורם לו שמחה ששייכות לתורה, ששייכות לנותן התורה. שנה היטב. ובזה יודע אותו בתורתו, ולא באופן אחר. כי בשעה זו, הוא יתברך, כן? מתגלה בעבודה זו. כל כולו כאן. וכן בהיותו עסוק בגמח. אז ראינו תפילה, ראינו תורה, אלו שלושה דברים שהעולם עומד עליהם, על התורה, על עבודה ועל גמילות חסדים. כן? תורה, עבודה, עבודה זה תפילה, וגמילות חסדים זה הצינור השלישי. אלה שלושת הפעולות הראשיות, כן? שדרכם מתבצע, כן? הגילוי האלוקי החזק ביותר. אבל זה לא רק בהם. אלה שלושת הראשים, אלה שלושת הצינורות העיקריים, אבל זה לא רק בהם. כמו שהרב יגיד בהמשך, כל דבר ודבר שאדם עושה. וכן ביותו עסוק בגמח, להטיב לחברו, אז יבקש את הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא עושה גמח, איך הוא יבקש את הקדוש ברוך הוא, איך הוא מדמה לריבונו של עולם, כן? בשעת עשיית החסד, כן? כדי שריבונו של עולם יתגלה דרך המעשים שלך, אתה צריך להידמות לו, איך אנחנו נדמים לריבונו של עולם במעשי החסד, מה הם קווי הדמיון, כן? בין החסד האנושי לחסד האלוקי, קווי הדמיון באים את הביטוי בפעולות הבאות, וכן בהיותו עסוק בגמח, להיטיב לחברו, אז יבקש את הקדוש ברוך הוא, רק בעמקת עיצה. איך להיטיב לו? טובה גדולה, הגונה וקיימת. כלומר, לעשות טוב לזולת ולהשלים את חסרונו. כן? זה נקרא הידמות לריבונו של עולם. שקדוש ברוך הוא מסביע לכל חי רצון, משלים לכל אחד את חסרונו, כן? ברוך השם, ברא אותנו כפי שברא אותנו, עם כל מה שאנחנו צריכים, גם להצליח מבחינה פיזית, גם מבחינה נפשית, גם מבחינה רוחנית. ממילא, כשאתה רוצה לאחוז במידת החסד האלוקית, אתה צריך לעשות פעולות שמכוונות להשלמת הזולת. לעמקת עיצה, לעמיק עיצה, כן? לא להיטיב בצורה שטחית. אתה רואה מישהו פצוע לו עלינו? אתה בא למסע לעזור לו, תופס אותו ביד, מרים אותו לאוטו שלך, אתה יכול לגרום לו נזק חמור מאוד, יכול להפוך אותו למשותי הקולים. אתה צריך לראות בדיוק מה הבעיה שלו. שבר לו חוליה בגב, אני יודע מה יש לו. תזייך, תופס אותו, אתה יכול לגרום לו נזק. צריך להעמיק עיצה, איך להיטיב לו טובה, גדולה, הגונה וקיימת. טובה הגדולה, כוונה עם בחינה כמותית. מהי הכמות שהוא צריך, כן? חסר לו 50 שקל. עכשיו, לא בטוח שאתה עושה את כל הסכום, יכול שאתה יכול לתת לו שקל אחד או שניים. פלוני ייתן לו עוד שקל, עוד שקל, בסוף יהיה לו 50. אבל קודם כל צריך לראות מהי הכמות הדרושה. כי החסרונות שלנו הרבה פעמים, הם חסרונות שבאים לידי ביטוי בצורה כמותית. חסר לנו מספר מסוים של דבר. כן? זה כסף, בדים, זה אוכל, לא משנה. חסר לנו משהו. אז זה הצד של הגדולה. הגונה, זה מתאימה. יכול להיות שהוא נורא רעב ולא אוכל כבר 4 ימים, אבל אם תיתן לו אוכל קשה, זה יכול להזיק לו. צריך לתת לו בתחילה מים, אחרי זה תלת דברים רכים לאכילה, לאט לאט, להרגיל אותו, כי הכיבה שלו עכשיו לא אוכלה 3-4 ימים. אז אם תיתן לו רק גדול, תתפטר לתת לו גדול, הוא יכול להינזק. לכן צריך גם הגון. הגון זה מה שמתאים לו. כלומר, זה שילוב של מה שמתאים פיזית, נפשית, רוחנית, עם הצד הכמותי. הגון, גדול, הגון וקיים. זאת אומרת, סוף סוף צריך לראות שכאשר אתה מיטיב לו, נגיד איך חסר לו סנדוויץ' ארוחת בוקר, והוא לא אוכל 3 ימים. ואתה באמת, ברוך השם, נתת לו סנדוויץ', אבל חתכת לו חתיכות קטנות כמובן, תאכל קצת, לאט לאט, ככה כן, ותר לו מן הקד, לא בפעם אחת, טיפין טיפין, הוא גמר את הסעודה, הוא סביר. האם זה קיים או לא קיים? האם זה נקרא הטבה קיימת? שאלה מעניינת. לכאורה, למה שלא יקיים? הערכתי את הכמות שהוא צריך, ראיתי שזה ראוי והגון לו, הוא סיים לאכול, אין? נרדם לו, מבסוט, סביר. למה זה לא קיים? לכאורה זה כן קיים. לא, אבל יש שאלה גדולה. אני יכול לתת לו סנדוויץ' ולעשות כל הפעולות שאמרתי כעת, ואף על פי כן, חוויית האכילה, המפגש הזה עם המטיב, היא תשכח מהר. כאן עשיתי מה שעשיתי והלכתי. לא חייכתי, לא הזדהיתי, לא תפחתי על שכם, לא התפללתי עליו. כן? באתי לבקר את החולה. ישבתי ליד המיטה. בסדר. קראתי לי בספר שלי. הייתי חצי שעה והלכתי. לא ירתי לו פנים, לא פניתי אליו. לא התפללתי עליו. אז זה לא קיים. זאת אומרת, אני צריך שתהיה גם איזו איכות רוחנית בתוך החסד. לא רק את הצד הכמותי, לא רק את הבדיקה, האם זה מתאים לו או לא מתאים לו, אלא אני צריך ללוות את מעשה החסד גם בקבלה של הזולת. כל דכפין יתה ויכול. כל דצריך תה ויפסח. כל מי שרעב יבוא ויוכל. בוא ותאכל. אתה אחינו, אתה משלנו. אנחנו אוהבים אותך. אנחנו מאמינים בכל. זה נקרא קיים. הוא מתעודד בנפשו, מתעודד ברוחו. הוא מאמין בעצמו יותר. הוא זוקף את קומתו. טובה גדולה, הגונה וקיימת. אלו שלושת הדברים המרכזיים, איך אנחנו הופכים אותם לכלים להשראת שכינה. כן? בתפילה, בלימוד תורה וגמילות חסידים. כן? וכמו שאמרנו, זה לאו דווקא שלושת הפעולות האלו, כן? אלא בכל הדברים אומר הרב. וכן, בכל הדברים שעושה. הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו יתברך. הכל זה לכבודו. שליטתו והשגחתו, כן? והופעתו היא בכל דבר ודבר. חליל לבוא ולומר שיש איזשהו פינה בתוך המציאות שלנו שהיא מעין חלל פנוי או ריק מהתגלות רצונו. כל חלל, זה נקרא חילול השם. כאילו, לומר שיש חלל פנוי מהופעת רצונו של השם. פה הוא לא מתגלה. הוא לא מתגלה בתחיית האומה מחדש. תחיית האומה, התחייה האחרונה. לא, הוא לא מתגלה. הוא לא מתגלה במעשיהם של האנשים האלו. לא, זה מהשטן. זה פעולות ריקניות. זה ריבונו של עולם, זה לא שייך לעולמו של הקדוש ברוך הוא, זה סתרה אחר. זה חילול השם. זאת אומרת, לאט לאט אנחנו בעצם מרוקנים חלקים שלמים מהמציאות, כן, משייכותם לקדוש ברוך הוא. כאילו הם שייכים לרשות אחרת. גם רשות אחרת. מי שולט כאן? כאן שולט עד לכאן רוסיה. מי כאן? גרמניה. עד לכאן שולט ריבונו של עולם. מי כאן? סדרה אחר, החיצוניים. זאת אומרת, בגישה הזו, אנחנו יוצרים בעצם פירוד ושתי רשויות. הדבר הזה יכול להתרחש בתוך נפשו של אדם, שהוא חושב שהקדוש ברוך הוא קיים בתוך שכלו, אבל בתוך רגשותיו הוא לא קיים. גם שאר כוחות הנפש. זאת אומרת, יוצרים מובלעות בתוך הנפש, שכביכול שמה ריבונו של עולם לא מופיע. והבור ריק, מה אם אין בו? כמובן, החשים והקרבים יש בו. אם הקדוש ברוך הוא לא שולט שם, אז מי שולט שם? חס ושלום. האם התפילה היא פעולה מקורית? נשאלת פה שאלה. האם התפילה היא פעולה מקורית, או פעולה שחוזרת על עצמה, חזור ושוב? שתי דברים נכונים. התפילה היא גם פעולה מקורית. וגם, כשמדובר בתפילת הציבור כמובן, זו תפילה שחוזרת על עצמה חזור ושוב. אלא, המסגרת הקבועה של התפילה היא לא מפריעה למקוריות שלה בכלל. זה כמו שלא מפריע לנו עצם העובדה שאנחנו באים לכאן כל יום. יש פה פעולה שאנחנו עושים את היום יום, מגיעים למקום הזה, כן? יושבים לסדר הלימוד שלנו. מצד זה, זו פעולה שחוזרת על עצמה. המצד שני היא מקורית, כי בתוך המסגרת הקבועה, אני בעצם מבטא את הרצון העמוק שלי ללמוד עוד תורה, ולהתקדם עוד בעבודת השם יתברך. אז המקוריות מביעה את עצמה דרך המסגרת. כמובן, ברגע שאדם לא בא עם אותו חשק פנימי ללימוד, אז מה שנשאר זה רק הפעולה החוזרת, כן, השגרה. אז באמת זה יוצר רגשה של כבדות, של חוסר חידוש, חוסר מקוריות וכן. אבל התפילה אמורה להיות פעולה נפשית. שיסודה הוא, כן, בכמיהה, בגעגועים של הנשמה, לחזור לשורשה, להתרפק על קונה, להידבק בו. כן, זו התפילה הפנימית, כך אומר הרב בעולת ראייה, הנשמה המתפללת היא תמיד, והתפילה שאנחנו מתפללים בפה, זה בעצם ביטוי של התפילה הנשמתית. כן, מה שנקרא, תפילתו שגורה בפיו. היינו, שהתפילה משוגרת, כמו טיל, היא משוגרת מן הנשמה אל הפה, והיא מתבטאת בפה. אבל אמיתו של דבר זו תפילת הנשמה. מצד זה התפילה היא מקורית, כי ביטוי של רצון פנימי עמוק של הנשמה. כן? היא מקורית, היא חדשנית, היא מלאה התפעלות ושמחה, וכו'. שני הדברים נכונים. וכן בכל הדברים שעושה, הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו יתברך. על כן, כל מה שעושה, יהיה הכל דברי מצוותו ורצונו. ושים לב שבכל פעולה שעושה, כן, הוא מביא לידי ביטוי איזשהו רצון אלוקי. נתנו מקודם דוגמה, למשל, אדם שנוסע באוטו, אדם שנוסע ברכב, כן, יש לו אפשרות לקיים המוני, המוני, המוני מצוות. המון מצוות. ממש הרבה מצוות. מצוות של בן אדם לחברו, של בן אדם לאלוקיו, להתפלל, שיצא בשלום, ויחזור בשלום, ולא יזיק לאחרים, לא יזיק לעצמו. מצוות של בן אדם לעצמו. בן אדם לעצמו, גם כן. כן? שנוגעות יותר לקשר שבינו לבין עצמו. כן? כל כך הרבה מצוות. זה לא קשה לזהות רבות מהן. בעיקר מצוות של בדם לחברו, המוני מצוות, סבלנות, מתינות, כן, ענווה, אורך רוח, המון דברים אפשר ללמוד בתוך הנסיעה, בתוך הנהיגה. רצונו מופיע בלי הרף בתוך הפעולה הזו. כן? אנחנו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כל פעולה שאנחנו עושים, איך יש לי אפשרות לבטא איזשהו סעיף, או מצווה מפורשת, או ענף של מצווה, כן? בתוך הפעולה שאותה אני עושה. שלא תהיה פעולה רקנית. שלא תהיה פעולה שמבטאת אך ורק את שרירות הלב שלנו. כמו שאמרנו, איזשהו הרגל, פעולה יבשה, חסרת משמעות. לחבר משהו, משהו, מן הרצון אלוקי, אל הפעולה שאתה עושה. אפילו משהו קטן, זה לא משנה. אפילו אם זה באמת עורק חיים קטן, מאוד קטן. אבל זה קטן, זה, 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 זה דבר קטן של דבר גדול. אז דבר נפלא. אין זלזל בזה. מספיק שזהיתי ולו נים קטן, כלי דם קטן, שמקשר אותי לרצון האלוקי בעשייה הזו, זה דבר שיכול לגרום כבר תהליך מופלא של מצווה גוררת. מצווה. אפילו התחברות הקטנה הזו. עצם עובדה שאני יודע ואני ער לעובדה שאני עושה את רצונו בדבר קטן עכשיו. זה כבר יכול לגרום דינמיקה מופלאה של מצווה גוררת מצווה. אני יכול למצוא את עצמי אחרי זה בשמחה של מצווה. עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה. זה דבר נפלא. ולעיקר להיות שייך, להיות מחובר באיזשהו מידה לרצון הזה. בכל הדברים שעושה, הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו יתברך. על כן, כל מה שעושה יהיה כל דברי מצוותו ורצונו. ויבקש בהם את שמו יתברך. כיצד? כשישתדל בכל שכלו וכוחותיו לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלמות, בכל צדדי השלמות. זאת אומרת, הוא בעצם עכשיו יגייס את כל הכוחות שצריך לגייס כדי באמת לברר לעצמו מה רצון השם בפעולה שאותה אני עושה. כל כוחות הנפש, הכוחות המתבוננים, הכוחות המבינים, הכוחות המתלהבים, כל כוחות, כל כוח וכוח יתרום את תרומתו כדי להתחבר עם העשייה הזו על דרך שעשו לי משכן שכנות הביטחון. כל כוחות הנפש. ליצור חוויה של דבקות. חוויה של לעשות רצונך, חפצתי. אבל צריך לגייס את כוחות הנפש. כשישתדל בכל שכלו וכוחותיו לעשות מה שהוא עושה, בתכלית השלמות בכל צדדי השלמות. או שראינו בדוגמאות שהרב הביא, שוודאי שישה כדי להצליח בפעולות שהרב מדבר עליהם שם, בעיון והבנה, בזכירה ושינון, ודאי שבשביל להצליח בשלושת הפעולות האלו ששייכות ללימוד, אנחנו חייבים לגייס את כוחות הנפש. אחרת לא נצליח. גם בתפילה, אמונת הלב, אנחנו צריכים לגייס את כוח הנפש, להיפתח, כן? חייבים, אחרת זה לא ילך. גייס כוחות הנפש, שכלו בכוחותיו, לעשות מה שהוא עושה בתכלית השלימוד, בכל צדדי השלימוד, ונמצא, אם באמת הוא יעשה את זה, שהוא יודע את השם יתברך, בכל הדרכים. בכל דרכיך, דאהו. מה זה הבית הזה? מה זה הבית? בכל דרכיך דאהו. לפי מה שהרב הסביר כאן, יש לבית הזה משמעות כפולה. והבית הוא בית הבתוך. בכל דרכיך, הכוונה היא, בתוך דרכיך. בתוך הפעולה שאתה עושה. כנס לעומקה, או תכניס לעומקה את רצון השם יתברך. בתוך הדרך הזו הוא מופיע. כן? בתוך הדרך הזו הוא חפץ להתגלות. הבית הוא בית הבתוך, שבעצמותם של הדרכים, הוא יודע את הקדוש ברוך הוא. יהיו קטנות כמה שיהיו קטנות. על כן אמרו חז"ל על הפסוק הזה, בכל דרך הדאיו, אמרו חז"ל, שהיא פרשה קטנה, כך כתוב במסכת ברכות. בכל דרכי חדאיו זו פרשה קטנה. למה היא קרויה פרשה קטנה? כי היא דורשת מהאדם, ההוראה וההדרכה שהרב דיבר עליה כאן, היא דורשת מאיתנו הצטמצמות. בעצם להכניס פיל בתוך חור של מחט. לקחת את הרצון האלוקי ולהכניס אותו ולגלות אותו ולזהות אותו בתוך עשייה קטנה. יש פה צמצום. לכן זה פרשה קטנה. למה? שאין הציווי בה גדלות והרחבה של חוכמות ומחשבות. לא. עכשיו אנחנו יותר לומדים מה קטנו מעשיך השם. לא רק מה גדלו מעשיך השם. נכון שרואים את הירח ואת הכוכבים ואת העולמות המופלאים והענקיים, יותר ברור ששם הוא נמצא. אבל האם הוא נמצא גם ברמס הקטן? בדבר המיקרוסקופי? פה, בכל דרך הדעיו, זה דווקא המהלך השונה, ההפוך. לא מה גדלו מעשיך השם, אלא מה קטנו מעשיך השם. שאתה בעצם חפץ להתגלות, אבית התהילה מגושי אפר. גם מגושי אפר אתה רוצה תהילה. אתה מבקש משהו מהקטנות שלנו. גם כשאנחנו יוצאים מהשירותים, אתה תשמח אם אנחנו נגיד אשר יצר. גם כשנאכל את התפוח, אתה תשמח אם נגיד בורא פרי העץ, שנתייחס לעובדה שבראת את פרי העץ. כן. לא רק על הדברים הגדולים והעליונים והמופלאים. לא. הדברים הקטנים. זה נקרא פרשה קטנה. זה נקרא קידוש שם שמיים במלוא מובן המילה. לקדש אותו בתחתיות הארציות. והבית הוא בית הבתוך, שבעצמותם של הדרכים הוא יודע. על כן היא פרשה קטנה. כי אין הציווי בה, לא נדרש מן האדם בציווי הזה גדלות והרחבה של חוכמות ומחשבות. אדרבה. צמצום בדבר הזה שהוא עסוק לבדו. צמצום. ומכל מקום, או, אז זה משמעות אחת של בית. בית הבתוך. בתוך כל דרך ודרך כשלעצמה, להפוך את הדרך הזו למשכן. זה בית הבתוך. אבל יש משמעות נוספת שהיא יוצאת ממילא מתוך המשמעות הראשונה. אם בכל דרך ודרך, בכל פעולה ופעולה שאתה עושה, אתה תתרח בכל כוחות שכלך ונפשך, לדעת מה ריבונו של עולם רוצה ואיך הוא רוצה שתעשה את הפעולה, ממילא בכל דרכיך, במובן של ההיקף, גם דאהו. אם אתה תהיה מיומן בשעת שתיית המים, בשעת אכילת ארוחת הצהריים, בשעת לימוד הגמרא, אתה תהיה מיומן ברצונו יתברך, סוף סוף מה יצא מזה? שבכל פעולות חייך, תדע איך לגלות אותו. זה הצד הכמותי. אם כן, הצד הראשון זה הצד האיכותי, בית הבתוך, מתוך ההרגל בצד האיכותי, שאתה מתרגל לרכז את כוחות הנפש שלך בנקודת שריפה אחת, קרי, הפעולה שאתה עושה, מתפתח בך כוח ההתבוננות, עד שאתה מגלה יכולת מופלאה להתייחס בצורה נכונה לכל הפעולות. במינים אחרות, אתה מיושב, אתה לא מפוזר. היום, אנחנו מפוזרים. אין לנו כוח. אנחנו צריכים להשתפר בזה, ואנחנו יכולים להשתפר בזה. האדם של היום, הייתי אומר, 90% יותר, הם עם קשיי למידה קלאסיים. אגב, גם אלה שלא מוגדרים כך, על פי הרפואה, כן? על פי הפסיכולוגיה, אני לא יודע בדיוק איך קוראים לתורה הזו, גם אלה שלא מוגדרים כך, יש להם קשיי למידה. בדקו ומצאו ש-80% ויותר מהתלמידים שמגיעים לאוניברסיטה, למה עשו פסיכומטרי? בדיוק בגלל זה. שהסתפקו בבגרות ובאו חבר'ה לאוניברסיטה, הילדים האלה לא יודעים לקרוא טקסט בכלל. הם לא יודעים להתבונן בטקסט. הם כל כך בהולים ומפוזרים בנפשם. הם לא יודעים להתבונן. תן להם טקסט. המחשבה בכלל לא נתפסת. אין אחיזה, אין. יש התחלקות כל הזמן. כן, הנפש מתחלקת על הטקסט. לא יודעים להתבונן. כמה זמן אדם מסוגל להתבונן בכוס מים? להתבונן. אבל לא סתם להתבונן, התבוננות דיבילית ובוהה. התבוננות של קליטה. אתה מתבונן ואתה חווה. אתה קולט. אתה לומד משהו. כן? הסתכל על כוס. הסתכל על הדבר הזה. על הקלסר הזה. עשו פה קפיץ. יש פה קפיץ. אתה מסתכל על זה עכשיו, ואתה מתבונן כדי להבין קצת את הסודות של הממציא. למה עושה את הקפיץ? למה הוא שם את הברגים כאן? למה הוא עשה איזה מהמתכת, איזה כפיש הוא עשה? מאיזה חומר הוא עשה את הדבר הזה? כן, אתה מסתכל על כיסא. ההתבוננות היא חושפת פרטי חוכמה. אם אתה לא חושף תעלומות הדבר, זה לא נקרא שאתה מתבונן בכלל. אתה יכול להסתכל על רש"י שעה שלמה ולא להבין כלום. זה נקרא בוהה. היום, זה המחלה של הדור. דור של קשיי למידה. נורא קשה להתבונן. מכיוון שאנחנו לא מתבוננים, אנחנו לא נפגשים. אין פגישות. כמעט ואין פגישות עם דברים האלה. אנחנו לא נפגשים עם השמש הזורחת, ולא עם השמש השוקעת על פי רוב. אנחנו לא נפגשים עם פרפר שאף לא באוויר. לא נפגשים עם הפרח הבר שאנחנו רואים בשדה. זאת אומרת, חסר מפגשים. חסר התארות, חסר דביקות, חסר התחברות, חסר. וזה משפיע באופן קריטי על היכולת לנו לקיים את העניין של בכל דרכך. אנחנו באים להתפלל, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים. אנחנו גם לא מכירים את כוחות הנפש שלנו, אגב. זה נובע מזה שאנחנו לא מספיק מתבוננים על הנפש שלנו. מי אני? מה אני? מה עם הכוחות שיש בתוך הנפש שלי? איך אני שייך לתפילה? ועכשיו להתבונן במילות התפילה, כמו שאמרנו. אמונת הלב. להתבונן באמונת הלב שלי. בלב שלי שרוצה לפנות לקדוש ברוך הוא. אבל לא מקדיש לו תשומת לב. אני לא מקדיש תשומת לב לנטיות הנפש העדינות שלי. שהן קיימות בתוכי. אבל לא שם לב אליהן. הן נבלעות בתוך ההמולה של פיזור הנפש. של הרעשים. של טריקת הדלת. של פלוני שנכנס מכאן. ואלמוני שנכנס משם. וזה שיוצא לכאן. וזה העורף כואב לנו. כי הוא מסתובב המון. הוא המון עסוק בסקירה. ובלישה לכל עבר. חסר לנו ההצטמצמות, היכולת להצטמצם ולהיות שבוי בקסמה של עוד אחת בתורה. שלא לדבר על פסוק, שלא לדבר על פרק. זה חסר לנו. כוח ההתבוננות. זה הבית של הבתוך. אנחנו כמותיים מדי. אנחנו רוצים את הבית הזה לפני הבית כן, הנקודתי, ראש הסיכה, היכולת לרכז את כל האנרגיות הפנימיות שלנו לנקודה שגודלה הוא ראש הסיכה. כמו שאומרים חסידי המפץ הגדול, שהכל נוצר מנקודת ראשית שלא היה, שקטן מכל דבר שמוכר לנו, כן, מהאטום, שקטן מהאטום. נקודת הראשית התחיל מנקודת ריכוז אדירה, ריכוז אנרגיה שקשה לתאר אותו, שמכוחו אנחנו יודעים מה זה הראשית הזו, בראשית ברא אלוקים, אבל חייבת להיות ראשית, בלי ראשית אין בריאה, בלי ראשית אין ברא. הצד של הראשית זה הצד של הצמצום, הריכוז העצום של כוחות החיים. הבריאה זה הצד הכמותי, מזה יוצאים המוני המוני צורות חיים. אנחנו חייבים להתנסות יותר ויותר לתרגל את עצמנו, קודם כל להבין את הבעיה שלנו. כי אדם העכשווי לא מבין שיש לו בעיה. הוא פשוט מפרח לפרח כל הזמן, כן? מפרח לפרח. הוא בא לוקח קצת צוף, קצת פה, קצת, וכך הוא מטייל כל היום מבילוי לבילוי. בילוי היום, לאן הערב. כל הזמן מחפשים גירויים, גירויים, כדי לחסוך לעצמנו את החינוך. להתמקדות. לא משהו שכובש אותך בסערה חושנית, מבלי שאתה צריך להתאמץ. זה בדרך כלל התרבות העכשווית. אנחנו כבר נכבוש אותך, אתה לא צריך שום דבר. אתה תישב בחיבוק ידיים, לא צריך להשקיע כלום. אנחנו נפציץ אותך. הפצצה ארטילרית חושנית, ונעורר אותך לחיים. ניתן לך איזה פולס כזה, שאתה תרגיש חוויה, תקפוץ. אבל אנחנו לא נבוא אליך בתכנים סמויים מן העין, שאתה צריך עכשיו לקלף קליפה אחר קליפה, כי אנחנו לא סומכים עליך, אתה לא מסוגל. לכן אנחנו נרעיל את הממתקים, שרק תשים אותם על קצה השפה, ככה. אתה תקפוץ עד לב השמיים, אתה לא תצטרך לחפש את טעם המים הנפלא, לא צריך לחפש את הטעמים הטבעיים, כי אתה צריך להתאמץ בשביל זה, אנחנו פותרים אותך מזה. אנחנו נעשה בשבילך את הכל. זו בעיה, דבר הזה. עצמותם של הדרכים, הוא יודע את הקדוש ברוך הוא, הצמצום והריכוז, פרשה קטנה. ומכל מקום, אחרי שהתרגלת בזה, מכל מקום, כל גופי תורה תלויים בה. וזה הכל תלוי, במידת היכולת שלך להתרכז בדבר, תפתח את היכולת הנפשית הזו, אחרי זה כבר תגלה את הקדוש ברוך הוא כל דבר ודבר, זה ודאי, כל גופי תורה תלויים בה, כי בזה יעשה, אחרי זה, יעשה הכל קשורה. ומזה, מפעולה כזו, שיש אדם כזה בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ממילא יכול להאיר את המבואות האפלים. כל מקום שדורך את כף רגלו, שם דורך ריבונו של עולם. כל מקום שהוא מופיע הוא מרכבה לשכינה. כל דיבור שהוא מדבר, הסביבה שלו, כל פעולה שהוא עושה, הסביבה שלו נוכחת. באלוקות, באיקוגנן, בהתגלות. פשוט בהתגלות. רואים את אברהם אבינו, רואים את הקדוש ברוך הוא. כי אברהם אבינו צמצם את כל כוחות נפשו כדי לזהות את בעל הבירה. מי שהוא זיהה את בעל הבירה, המחיה את כל, ממילא אין פעולה שלא מגלה אותו. אז שאתה רואה את אברהם אבינו, אתה רואה את הבורא. כשאתה רואה את רבי שמעון בן שטח, כמו אותו ישמעאלי, שראה את רבי שמעון בן שטח, שעשה איזו פעולה של השבת אבדה, אז הוא התפעל עד עומק נשמתו ואמר, ברוך אלוקי שמעון בן שטח. במילים אחרות, אני רואה את אלוקי שמעון בשמעון. זה אלוקים של שמעון ושמעון של אלוקים, שרואים את שמעון בן שטח, שרואים את הארת הפנים שלו, כבר רואים את אלוקים. הוא רק מניע את שפתיו, כבר מרגישים שהקדוש ברוך הוא את כוח הפועל בנפעל. את הכוח של ריבונו של עולם פועל על שפתיו. כל שפת הגוף שלו היא שפה של התגלות אלוקית. כי לא ייתכן שהוא מגיע לשליטה נפלאה ולכן כזה, אם אין איזושהי הופעה אלוקית לב. אז אלוקים תמיד בא איתו לכל מקום שהולך. יתהלך לפניי ויתמים. ובזה יימצא כבודו של הקדוש ברוך הוא בתכלית, בשלמות. ורמזו חז"ל בדבריהם, זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. כל דבר שאתה עושה, לחוד. אתה בתפילה, תתרכז בתפילה. אתה בתורה, תתרכז בתורה, תעשה את הפעולות האופייניות ללימוד, כן? שמעניק לך את הקשר עם ריבונו של עולם. להבין את הדבר, לזכור ולשנן היטב. כל דבר לחוד. כשאדם פועל איזה דבר של שלמות, כן? בין במחשבה, בין במעשה, צריך לסמוך בחלקו. כולו צריך להיות מרוכז, לדעת שכרגע זו הזדמנות שלו למפגש אלוקי חם. לסמוך בחלקו, ולא ירדוף אז אחר דבר אחר. כי כל העולם כולו מתקפל לפניו, אז דווקא בפרט זה. עכשיו כל העולם כולו, נשמת העולם, ריבונו של עולם, רצונו, מתגלה בפרט הזה. נכון? זה לא מובן. זה לא נתפס, כי אנחנו טיפוסים כמותיים, ומעשה קטן נתפס בעינינו קטן, ולכן אנחנו נוטים לזלזל בו ולדוש אותו בעקב, אבל מצד הסוד של בכל דרך אחד, אהו, כפי שלמדנו כאן, אתה עושה מעשה קטן, אבל מגלה בו רצון גדול. כל העולם כולו מקופל בפעולה זו. אגב, זו גם הסיבה שאותו פעולה קטנה שאתה עושה, למרות שהיא קטנה, אם אתה תורך לגלות בה את רצון השם, למרות שאתה קטנה, אתה מרגיש עושר עצום. מאיפה השמחה של המצווה? כי נכנס דבר גדול בדבר קטן. אם באמת הדבר הזה היה קטן מכל כיוון וכל בחינה, גם אם היית עושה אותו טוב, לא היית שמח כפי שאתה שמח. אבל כאשר אתה עושה אותו לשם שמיים, השמחה שזה גורם לך, היא שמחה עצומה. כי דבר קטן, גדול, יתגלה בדבר קטן. זה כמו שאתה מנקה את הכפתור של המלך. סך הכל נקית לו את הכפתור. אבל השמחה היא עצומה, למה? כי עשית שירות קטן לאדם גדול. וזה גם הסיבה שמצווה גוררת מצווה. כי למרות שעשית פעולה קטנה, היא באמת מחוברת עם הגודל הכללי, לכן היא יכולה להביא למצווה נוספת. כי היא באמת לא עומדת בודדת ומנותקת לעצמה. צור כאן.